רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים מאזינות ומאזינים. אנחנו נבלה כאן יחד שעה קלה עד השעה 5. כאמור, התוכנית שלי עוסקת במפגש של נומרולוגיה עם אורחים ואורחות, להם סיפור מעניין ומעורר השראה. יהיו לנו היום שירים, נדבר על נומרולוגיה ועל יחסים בין אנשים. אני נעמי חייקה, אני נומרולוגית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. אני מרצה ובעלת קליניקה פרטית, ואני אהיה כאן איתכם ועם האורח המאוד מאוד מעניין שלי היום. מספר הטלפון באולפן 03-677-3636. אתם מוזמנים להשאיר הודעות ולשלוח שאלות למספר הוואטסאפ של רדיו סול, 053-807-1213. אתם מוזמנים גם להיכנס לדף הפייסבוק, לעשות לייק לרדיו סול, וגם אתם מוזמנים לחפש אותי בפייסבוק, נעמי חייקה, אימון אישי בשילוב נומרולוגיה, תעשו לי גם לייק. מאזינות ומאזינים, בחוץ חם מאוד, גם אירופה בוערת, ביידן כבר עזב אותנו, הביקור שלו כבר היסטוריה. יובל דיין, לחצת היד, לא לחצת היד, תעזבו בחורה מקסימה, נסתכל על האנשים בעיניים טובות, נפרגן, פחות נהיה ביקורתיים. אבל היום, כאן אצלי, ברדיו סול, אנחנו לא נדבר לא פוליטיקה, ולא מחירי הלחם, ולא שום דבר שקשור לבחירות. אנחנו כן נארח כאן היום את האורח שלי, איש הצללים ואיש כוחות הביטחון. שלום לארז חסון.
היי, שלום. תודה רבה על ההזמנה.
צהריים טובים, ארז. אני רוצה להציג אותך למאזינים שמאוד מאוד רוצים להכיר אותך. קיבלתי הרבה הודעות מתעניינות. איש שבק שפרש לאחר 26 שנות שירות, שימשת בתפקידים מבצעיים שונים, ביניהם רכז ומנהל של רכזים. אתה למעשה שחקן בסרט מתח, אבל סרט מציאותי, נכון?
כן, סוג של, בסופו של דבר, סרטי המתח נכתבים על ארגונים שכמונו. לצערי הרב זה נכפה עלינו, אבל כן, אנחנו השחקנים האמיתיים בתוך ארגון נשמה, שהסרטים וכולי הם קצת יותר אופטימיים וקצת יותר מותר לתת לדמיון להתפרע. המציאות שלנו היא קצת יותר אפורה, קצת יותר סזיפית, אבל היא המציאות.
אז היום קראתי ראש הממשלה יאיר לפיד, הוא פרסם כי מתחילת השנה סיכלו מערכת הביטחון, השבק במיוחד, 170 פעילויות טרור מתחילת השנה, אנחנו רק בחודש יולי.
ואלה 170 שאפשר לספור, תחשבי שכל פיגוע שסיכלת, אתה לא יודע איזה עוד פיגוע בעקבות הסיכול הזה סיכלת, אני מניח שהמספרים גבוהים הרבה יותר, אני חייב להודות שאנחנו פחות סופרים, זה פחות מעניין אותנו הסטטיסטיקה, מבחינתנו כל פיגוע שאנחנו לא מצליחים, הוא 100% כישלון, ככה אנחנו רואים את זה. אני חושב שככה אנחנו צריכים לראות את זה. אני יודע להגיד לך שלפחות החברים שהשארתי מאחוריי רואים את זה ככה, ליבי איתם, ואנחנו עושים את הכל כדי שהמספרים האלה יהיו פחות רלוונטיים.
כן, אני רק יכולה לדמיין מה היה יכול לקרות אם הם לא היו מסכלים את זה, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו רוצים להכיר אותך ואת ארז חסון, לפני שהוא הפך להיות בכיר בשבק, ספר לי איפה נולדת, למשפחה ממנה באת, איזה חינוך קיבלת, קצת ככה רקע על ארז חסון.
אז אני בא ממשפחה נורמטיבית, שורשית ישראלית, אמא נולדה בארץ, דור שמיני בארץ, חמישה דורות בצפת ועוד שלושה בחיפה.
גם אתה מצפת.
לגמרי, לגמרי. אבא עלה בתור ילד בגיל 6.5 לבד מיוון במסגרת עליית הנוער, מלחמת העולם השנייה. הוא עלה ב-1945, למעשה נשלח בספינה של הג'וינט, גדל במשפחה אומנת מדהימה בעין ורד, שעד היום יש לנו איתם קשר. הם המשפחה האמיתית של אבא מבחינתי. אני נולדתי באשדוד, למעשה בבית חולים קפלן, אבל ההורים גרו באשדוד. אבא חזר לצבא בשנת 1964, כי בן גוריון אמר ברדיו שאין מספיק אנשי קבע טובים.
אז הוא גם היה איש קבע, איש ביטחון.
אז הוא חזר לצבא והשתחרר בדרגת סגן אלוף מהצבא.
אז החינוך ציוני?
אני גדלתי בבית ציוני, אבא עד אחרון ימיו לא הכניס הביתה מוצר גרמני, כי הוא טען שהגרמנים למדו לעבוד על גבי היהודים. אבא לא יצא מהארץ עד גיל 55, כי הוא טען שהוא לא ראה את כל הארץ, והוא לא מכיר כל מקום במדינה, מה שתו לחפש אצל הגויים.
מרגש.
אז מבחינתי זה היה הכי טבעי בעולם, גדלתי בדימונה עד גיל 15, כור מחצבתי, העיר שאני כל כך גאה להגיד שעשיתי בה את הילדות שלי. בסוף כיתה תת, אמא חוזרת הביתה, אנחנו חוזרים לחיפה למשפחה המורחבת של אמא, אבא משתחרר מהצבא שנת 82, ופותח קריירה כמנהל חשבונות, ואחר כך יועץ מס, והופך להיות יועץ מס עצמאי. ומשנת 82 אני למעשה גדל בחיפה, לומד בבית ספר מקצועי בכלל מחשבים.
רגע, אז אמא נולדה בצפת.
לא, אמא נולדה בחיפה, שלושה דורות בחיפה.
בחיפה, ואחר כך מה עשו בצפת?
חמישה בצפת, ואז שלושה בחיפה, ועד היום המשפחה בחיפה.
ואז הם ירדו דרומה.
ירדנו דרומה כי אבא היה בצבא, אז נדדנו גדרה, אשדוד, דימונה, ואז חזרה לחיפה. ולמעשה לומד בבוסמת בחיפה, לומד מחשבים ומשוכנע שאני אהיה מהנדס גדול באחת מחברות הייטק. מגיע זמן הגיוס, אני אומר לעצמי, טוב, להיות מהנדס בהייטק אפשר כל החיים, להיות לוחם יש פעם אחת בחיים. מתגייס לגבעתי, מסיים מסלול, יוצא לקורס קצינים, עושה קורס קצינים ומוצב בשכם במהלך האינטיפאדה הראשונה. 88 עד 92, עושה עוד 4 שנים בקבע. והדבר הכי טבעי בעולם מבחינתי, כשאני נחשף לעולם הזה, אני עובד צד לצד עם השבק בכל תקופת האינטיפאדה הראשונה, וכאילו מבחינתי זה ההמשך הכי טבעי מהבית שבאתי ממנו, עם הערכים והחינוך, מחליק לשבק.
לפני שאנחנו נזרום לשבק, ארז חסון, ארז שם של עץ, חסון, חזק, למה אמא קרא לך ארז?
אז האמת שהשם המקורי שרצו לקרוא לי זה בכלל אמנון.
אמנון.
ויש לי אפילו ברכות לברית המילה, שאבא ואמא שמרו לי, שכתוב שם, ברכות להולדת הבן אמנון. וברגע האחרון, אמא החליטה שארז יותר מתאים לי, וככה אני נקרא. אני נקרא ארז יוסף, גם על שם אח של אבא, שנפטר מיתת נשיקה בגיל 5, אז אני ארז יוסף חסון, אבל ארז חסון זה השם שכולם מכירים אותי.
ארז חסון, אז בוא תשמע ארז, מה הניתוח הנומרולוגי של השם שלך אומר, וכמה השם שלך הוביל אותך, כנראה למה שאתה עשית בחיים. אז כמובן, ארז הוא סוג של עץ ממשפחת האורנים, והוא נפוץ בעיקר באזורים הררים, זה מקור השם. אבל מה תכונות האופי של השם הזה? אז הוא מאפיין אנשים עם חשיבה אנליטית. רצון לאסוף ולגבש נתונים לכדי חשיבה הגיונית, קושי קצת לקבל הוראות ויותר יכולת להעביר הוראות, ותמיד ישאפו לניהול ועצמאות. השם הזה, התכונות אופי, זה אנשים שכשאתה נכנס לחדר, כולם יודעים שאפשר לסמוך עליך. זאת אומרת, זה אנשים שהם מביאים רושם שיכולים לפתור בעיות מסובכות, ייתנו תחושות ביטחון למי שסובב אותם. ואם אנחנו נלך לאותיות של השם שלך, אז א' נותן לך את התקשורתיות. מהרגע שנכנסת, אנחנו כבר כאילו מכירים ימים ולילה, וכאן אתה תקשורתי מאוד. רש זה כושר מנהיגות, כושר שיפוט, יכולת להוביל אנשים, לנהל, והעוד זין נותנת לך את הרגישות ואת האינטואיציה החזקה, ואולי גם קצת את השקט ואת הרצון לנוע ממקום למקום. אז ארז זה מנהיג, הוא מוביל, עצמאי ובעל יכולת שיפוט. מה אתה אומר על השם שלך?
אני עושה את זה, אני אעשה את זה בשיא הצניעות האפשרית, אבל זה ממש מתאר אותי, בעיקר את העניין של, אני מאוד אוהב ומאוד נהנה להוביל ולנהל. מאוד קשה לי מהעולם שאני בא ממנו לדבר על רגישות, אבל כן, מאחורי הקליפה הקשה והנוקשה, יש בן אדם רגיש ששם לב להרבה דברים ורואה הרבה דברים, יותר מתקשה לדבר על זה, אבל לגמרי מתאר אותי מדויק. כן, זה תיאור די קולע.
אז יכול להיות שאמנון, אם רצה לקרוא, מוביל אותך למקומות אחרים. אז בוא נדבר, התחלת לספר על השבק, אז אמרת ששירתת בצבא, עברת קורס קצינים, ואז
נכון,
היה מין כזה...
אני מכיר את אשתי למעשה בצבא, אנחנו מתחתנים, אני משתחרר מהצבא כשאנחנו נשואים, והיא עושה איתי למעשה את כל הדרך, מתחילת הדרך, מההחלטה בכלל להשתחרר, ועד ההחלטה לעבור לשבק. בשנת 92 אני למעשה משתחרר מהצבא, אנחנו מתחתנים ביוני, ביולי אני משתחרר, אנחנו נוסעים לירח דבש בארצות הברית, אני חוזר באוקטובר לארץ, ואני מצטרף לשבק בסוף אוקטובר, ולמעשה מתחיל את ההכשרה שלנו. ההכשרה שלנו מתחילה באולפן, אולפן לערבית. אני מגיע לאולפן הזה כשאני יודע מעט מאוד אם בכלל, ואני יוצא אחרי 10 חודשים מהאולפן הכי טוב בעולם, עם המורים הכי מוצלחים בעולם, אני יוצא מהאולפן הזה כשאני קורא, כותב ומדבר ערבית, כשכמובן חברים לקורס ואנשים שעד היום הם מה שאנחנו קוראים בני קורס, ואני אחרי 10 חודשים הולך לקורס המקצועי שלנו, לומד שם בכלל את העבודה המקצועית ועבודת המודיעין, ובראשון לאפריל 1994 אני מוצב כרכז בעיר חברון, למי שרוצה למקם את זה על ציר הזמן, חודשיים אחרי הטבח במערת המכפלה, כאוס מטורף בחברון, אני מגיע מהקורס, בשר טרי, לא ממש יודע מי מימיני ומי משמאלי, וככה אני מתחיל את הקריירה בחברון, למעשה במשך כמעט 9 שנים.
המראה שלך, מי שצופה בתוכנית ולא לא רק מאזין, אני יכולה לומר, בעיר, עיניים בהירות, לא נראה חלק מבני דודינו, הם יותר כאי אור ויותר כאים. האם זה לא מפריע?
לא, אני לא הייתי מסתערב. אני הייתי איש מודיעין. אני למעשה הייתי איש גלוי בחברון, אמנם עבדתי בכינוי, הכינוי הערבי שלי, אבל אני הייתי איש גלוי. אני ידעת, כל אדם בחברון ידע בדיוק שאני רכז השבק, שאני יהודי, שהתפקיד שלי הוא לגייס ולהפעיל מקורות, שאני עושה את המעצרים, שאני עושה את הסיכולים. אני לא הייתי מסתערב. אני לא הייתי אמור להתחבא ושיחשבו שאני ערבי. ממש
אוקיי,
לא.
אוקיי, אז יש...
אני הייתי איש מודיעין. את מדברת על מסתערב שאמור להתאמה, אני לא הייתי מסתערב, אני הייתי איש מודיעין גלוי שחי בשני עולמות. העולם הגלוי של איש המודיעין, שישבתי בבתי קפה, הסתובבתי במסעדות, עשיתי סיורי שטח, היה לי משרד גלוי בחטיבת חברון במקרה שלי, והיה לי עולם שלם שהוא עולם חשאי, שבו למעשה נעשתה כל הפעילות החשאית של איסוף המודיעין, של הפגישה עם המקורות, מה שאת מכירה מהסרטים, דירות מסתור, בתי מלון וכו'. עולם חשאי שלם שהוא שונה מהעולם הגלוי. אבל אני לא הייתי מסתערב, אני הייתי רכז שבק, איש גלוי.
אז זה משהו אחר. טוב, נצא לשיר ונמשיך אחר כך לספר ולדבר על הפעילויות. יאללה.
שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזור לפעמים אתה ננח בלי קול ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב
למשל
מלך החיות או מלך ההרים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר כך אומרת היא ואתה שואל מה עוד אפשר מה שלא הייתי בטח לא אהיה מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב
למשל
מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישן קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם בשבילה אתה מלך השירים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב
למשל
מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישן קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם מלך העולם
חזרנו, אנחנו מעבירים חוויות משפחתיות, אבל אנחנו נחזור לשבק. אז אני פתחתי בזה שבאמת סוכלו 170 השנה עד עתה התארגנויות של מחבלים. ואני רוצה להתחיל איתך דווקא, דווקא מסיפור על כישלון מבצעי שלך.
וואו.
ואני יודעת שזה קשה דווקא לדבר על כישלון, אבל בוא נתחיל עם זה, כי זה גם קיים, ואנחנו יודעים.
במקרה הזה אני חייב להודות שזה לא קשה, כמו שהוא כל פעם מהדהד מחדש ומרטיט מחדש, אבל הוא קיים, ואני לא מדחיק אותו, ואני לא מדחיק אותו ולא מתחמק ממנו. למעשה המדובר הוא בשנת 2001, בשמונה באוגוסט 2001, אני מקבל התראה בטלפון ממקור שאני מפעיל בחמאס הצבאי, וכל מה שהוא יודע לומר לי זה שמחר יהיה פיגוע גדול בירושלים. זה הפרט היחידי שיודע למסור לי. אני מנסה להבין ממנו פרטים נוספים, ולמעשה אני מבין שהוא לא יודע לתת לי כלום. אני מתארגן, נוסע למשרד, אמצע הלילה, 3 בבוקר, מודיע כמובן שיש לי דיווח על פיגוע גדול בירושלים ואין לי שום פרט נוסף. אני מגיע למשרד ובמשותף עם משטרת ישראל וצהל ומשמר הגבול, אנחנו למעשה סוגרים את ירושלים 360 מעלות, ובודקים כל אדם וכל רכב שמבקש להיכנס לתוך ירושלים.
זה כמו למצוא מחט בערימת שחת.
אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו מחפשים.
זה הבעיה.
ולמחרת, בצהריים, נכנס מחבל מתאבד לתוך מסעדת סברו ומתפוצץ בתוך המסעדה.
וואו.
ואתה יודע להגיד שהיה לך התראה על פיגוע, ואתה יודע להגיד שידעת שהולך להיות פיגוע, ואתה יודע להגיד שנערכת וחיפשת באמת יחד עם כל השותפים שלך. זה לא מכה את התחושה של הכישלון. זה כישלון שמהדהד אליי באופן אישי, חוזר כל הזמן. אני מבין שלא יכולתי לעשות מעבר למה שעשיתי, אבל זה לא מנחם, זה לא מקל על התחושה. אבל כמו שאמרתי לך ככה בשיחת הרקע לפני שהתחלנו את השידור, שאם אנחנו לא נראה, אנחנו, אני מדבר ברבים, כי זה כל החברים שלי וכל האנשים שעדיין נמצאים בשירות, אם אנחנו לא נראה בזה כישלון אישי, אנחנו צריכים לשים מפתחות וללכת, כי זה באמת התפקיד שלנו לא להיכשל. ככה אני רואה את זה, ככה אני מתייחס לזה, ואני יודע להגיד מהיכרות אישית שגם החברים שלי כך.
אז האובדן הזה, כי זה באמת, פיגוע סברו היה...
פיגוע נורא, זה 15 הרוגים ומעל 140 פצועים.
משפחות.
משפחה שלמה, משפחה הולנדית.
משפחה הולנדית, שם אולי ילד או שניים שם נמצאים.
שלושה ילדים וזוג הורים.
כן, לא, אני יודעת ששניים, כן.
שמונה ילדים סך הכל, מתוכם שלושה של בני המשפחה ההולנדית ועוד 5 נוספים, וזוג ההורים ועוד סך הכל 15.
באמת כואב. מה זה מבחינתך להיות איש צללים? מה זה המילה הזאת?
אני קורא לזה, במקרה שלי זה היה חצי יובל של שני עולמות, ככה אני קורא לזה. העולם הראשון זה ארז, העולם שיש לכולנו. אני נשוי לרונית, אני אבא של עמית תומר ואלעד, אני הבן של אסתי ויוחנן, זכרו לברכה, אח של, חבר של, בן דוד של. העולם השני, רכז שבק, מדבר ערבית, מגייס ומפעיל מקורות ערבים, עושה מעצרים, לובש מדים, מתחפש, מגייס מקורות ומקבל מהם מודיעין ועל בסיסם עושה סיכולים, משתתף בסיכולים ממוקדים. שני עולמות שהם לגמרי, לגמרי, לגמרי לא מתחברים, חוץ מהאיש עצמו שמחבר, זה שני עולמות שלגמרי לא מתחברים. אני מאוד אהבתי את עולם הצללים, כי הוא היה מבחינתי עולם עם ערך, עולם עם חשיבות, עולם עם עשייה חשובה. אף פעם לא עניין אותי לקבל את הקרדיט לעשייה, הרבה פעמים קרה ששמעתי ברדיו אחרי איזה פעולה מוצלחת שאני או חבריי עמדנו בראשם ושמענו בתקשורת התקלות מקרית של כוחות כאלה ואחרים, ואתה אומר מקרית, נו טוב שזה מקרי והכל בסדר, אבל זאת עשייה עם המון 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 אתגר, עם הרבה חשיבות, עם תחושת סיפוק שלדעתי רק אנחנו יודעים להבין את התחושה הזאת, אין עוד אדם שיכול לחלוק את התחושה הזאת של הסיפוק בלמנוע פיגועים, בלהציל חיי אדם, בלמנוע כאוס, בלמנוע טרור. אין תחליף לתחושה הזו.
מה עם החשש? מה עם הפחד? הרי זה עולם שהוא... זה לא ללכת למשרד ולהעביר דפים ו...
אז תראי, הפחד הוא קיים. לטעמי, באופן אישי, מי שלא חושש הוא טיפש. כי חשש מאוד מחדד. וחשש גורם לך לקחת בחשבון הרבה מרכיבים שאתה... כדאי לך לקחת כשאתה חושש. הפחד קיים. אבל חשוב מאוד שהפחד הזה יהיה פחד מדרבן ולא פחד משתק. קח בחשבון את הפחד, תתחשבן, תעשה חשבון, תבדוק איך אתה עובד נכון, תיקח את כל האלטרנטיבות, תתגבר על הפחד. הפחד הזה קיים, צריך להתגבר עליו. איך עושים את זה? זה כאילו נשמע קלישה, אבל לדעתי זה מורכב מכמה רבדים. הרובד הראשון והאישי ביותר והכי אנושי זה הדחקה. לי זה לא יקרה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, את מוסיפה לתוך ההדחקה הזאת את החשיבות של מה שעושים, את התחושה של השליחות, את האמונה בצדקת הדרך, שאני נמצא במקום הנכון שצריך לעשות, וזה מה שנכון לעשות. אתה מסתכל ימין השמאלה, אתה רואה את כל השותפים שלך שלוקחים אותך את אותם הסיכונים, החל מהחברים שלך בשבק, דרך אותם כוחות נפלאים של צהל שעבדתי איתם כתף אל כתף 26 שנים ברציפות, משמר הגבול, משטרה, כל מי שלוקח חלק בדבר הזה, וכל זה ביחד נותן לך כל בוקר מחדש את הדרייב הזה לקום עם חיוך, עם רצון לעשייה, עם הבנה שאם אתה לא תהיה שם, אף אחד לא יהיה שם. אתה מרגיש כמו הילד ההולנדי עם האצבע בסכר?
כן.
ממש ככה. וככה מתגברים על החשש, אבל החשש קיים, צריך לומר.
אני חושבת שגם טוב שכך, בוודאי. כי זה מה שמגן עליך.
בוודאי.
ומשאיר אותך דרוך מפני אפשרויות, כשאתה חושש.
אנחנו גם לא שוכחים כל הזמן שיש לי 5 חברים במקצוע שלי שהשארנו במעלה הדרך.
שנהרגו
במהלך פעילות מבצעית, 5 רכזים, יש לנו עוד הרבה לצערי, עוד הרבה נופלים אחרים בשירות, אבל אני באופן אישי מסתכל על המקצוע, על הרכזים, ויש לנו 5 רכזים שנהרגו על ידי מקורות כאלה ואחרים. וזה התזכורת למה צריך לחשוש, כי אנחנו תמיד מהווים מטרה, אנחנו מטרת איכות, וצריכים להיזהר, ואני חייב להגיד שהשב"כ לא חוסך לא במשאבים ולא בחשיבה ולא בכל דבר אפשרי כדי לשמור עלינו, אבל גם אני וגם הוא מבינים שהסיכון קיים, וצריך כן. לקחת אותו כדי לממש את המשימות.
כן. מה עם דילמות? דילמות מקצועיות?
וואו, הרי זה, יש כן, מלא.
זה לא פשוט, נכון?
יש מלא דילמות.
ספר כל, על אחת אולי, או...
תראי, הדילמה המרכזית היא, בסופו של דבר, העשייה שלך כל כך אינטנסיבית, ואתה כל כך משוכנע בצדקת הדרך, שהרבה פעמים, אם אתה לא מפעיל את הסנסורים של הרגישות, שצריך להישאר בן אדם, ואז מה אם אתה חזק? אז מה אם אתה מי שמחליט? אז מה אם אתה... אתה יכול לפעמים לאבד את זה. ואני, לאורך כל השירות שלי, ואני יודע להגיד שגם הכפיפים שלי וגם החברים שלי, כל הזמן ניסינו לזכור ולהגיד לעצמנו שבסופו של דבר, הסיטואציה היא לא באמת משהו שאנחנו שולטים בה או מכתיבים אותה. אנחנו למעשה נותנים את הפתרון הטקטי בשטח. הפתרון הוא פתרון פוליטי, הוא בכלל לא בידיים שלנו. אנחנו גוף ממלכתי שמבצע מדיניות במדינה דמוקרטית של ממשלה נבחרת. מבחינתי באופן אישי, זה ממש לא היה חשוב אם ראש הממשלה היה מר יאיר לפיד עכשיו, או קודמו, או זה שלפניו. העבודה שלי היא מקצועית גרדה. ויש מלא דילמות, המון 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 דילמות, החל מאיך מטפלים בחריגים, יש אמנם מעט מאוד חריגים, אבל יש. איך מטפלים בחריגים? אני באופן אישי מאמין שהחריגים מטופלים ברמה טובה, ביד קשה, כדי לא לתת חריגים. איך שומרים על צלם אנוש? לפעמים אתה נמצא במקומות שממש ממש ממש לא נעים, למרות הכל. איך שומרים, איך אנחנו לא הופכים להיות אחרים, איך אנחנו לא הופכים להיות כמו אויבים, איך אנחנו לא מתקהים ברגישות שלנו. זה מביא המון דילמות, אבל אני חייב לומר שבסופו של דבר, מה שמנצח זה האמונה בצדקת הדרך. זאת אומרת, אתה מבין שגם כשאתה עושה דברים שאתה אחרי זה מתייסר עליהם ויש לך עליהם שאלות, אתה אומר, הרי אם לא הייתי עושה, אז המחיר שהייתי משלם הוא כנראה היה גבוה יותר. אני חייב לומר שבאופן אישי, למרות המון דילמות ולמרות המון סיטואציות קיצוניות שעמדתי בהן באופן אישי, אני ממש מרגיש שלם עם עצמי. אני חושב שמה שעשיתי הוא מה שהיה צריך לעשות. אין נקודות שבהן אני מכה על חטא שפעלתי לא נכון והיו סיטואציות קשות. זה לא שלא היו.
זה מאוד חשוב, כי סך הכל אנחנו נחשבים גם הצבא...
אבל אני חושב שהאמירה החשובה ביותר, ואני אומר אותה ככה לכל הקהל שאני משמיע היום, אני אומר שתי אמירות שבעיניים אומרות הכל. אני אומר שאם הייתי חוזר לאחור, לא הייתי משנה אפילו מילימטר. אני חושב שזה האינדיקטור הטוב ביותר בעולם. והדבר השני, ולא פחות חשוב, אם הילדים שלי ישאלו אותי אם ללכת לשב"כ, אני אגיד להם כן בלי שבריר של היסוס. הארגון בעיניי, הכי טוב שאפשר לייחל שהבן שלך יהיה בו.
ואני חושבת גם הכי מוסרי אולי בעולם. אני לא מכירה אבל, את כולם, אבל נחשבים
זה
ככה.
לא רק, זה לא רק ככה. מוסרי, זה הכל. זה הדאגה לעובד, זה החשיבות של הארגון. זה ארגון כל כך ממושמע וכל כך, כל כך חדור מטרה וכל כך מקצועי וכל כך צנוע וסגפן מהצד השני שלפעמים זה אפילו מרגיז. אבל ממש ככה. זאת אומרת, אם אני אומר לעצמי את שתי האמירות האלה, אני אומר לעצמי, כנראה שזה מה שאני
כנראה
חושב.
כנראה שזה טוב.
כנראה שזה טוב.
אז תשמע, אתה עכשיו עושה דברים אחרים לגמרי, אלא, אולי לא דברים, אלא משהו אחר לגמרי. אנחנו נשמע שיר ונעבור לעיסוק המרכזי שלך היום, שהוא מדהים בעיניי. אז בוא נשמע שיר ונמשיך.
זמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע זמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו אבא שבשמיים מגיע אפילו אפילו שעשינו משהו רע הוא מוכל וסולח מוכל וסולח מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן אז לקחת בשביל לתת וזה הזמן להתקרב לא לפחד מהכאב ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב הכל אפשר רק אם נרצה המחפש תמיד מוצא גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה דתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו אבא שבשמיים אפילו, אפילו שעשינו משהו רע הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ונשוב אפילו שעשינו משהו רע הוא מוכל וסולח
ארז, יש לך סדרת הרצאות שאתה מרצה, ואני רוצה לומר, תראה מה זה מקרה, הרי אין מקרה. הבן שלי חזר לפני שבועיים מהצבא, וסיפר על הרצאה מאוד מאוד מעניינת שהוא שמע, ומרתקת אפילו. וכששאלתי אותו מי המרצה, אז הוא אמר, ארז חסון. אז מקרה או לא מקרה, אמרתי לו, תשמע, ארז יהיה אצלי עוד שבועיים ברדיו. אז ספר, ספר על ההרצאות, ספר איפה אתה מרצה.
אז לפני ההרצאות, אני חייב לומר לך שההרצאה בפני הבן שלך ובכלל, היא הייתה הרצאה בבה"ד 1, בקורס, סיום קורס קצינים, וכל פעם שאני מגיע להרצאות בפני חיילי צה"ל, הפופיק רועד לי, לא מהתרגשות, אלא מעוצמת המעמד, מהחשיבות של השליחות, ואיזה כיף לדעת, שבסוף הבן שלה חוזר הביתה ומספר שהוא היה מרותק, הרי מאמיסים אותם בכל כך הרבה הרצאות וכל כך הרבה חומרים והם עייפים והם החזיקו את העיניים עם גפרורים כדי לא להירדם וכיף כיף לקבל את המשוב. אז אני מרצה למעשה סדרה שנקראת מרגלים בשירות המדינה, ככה נקראת כל הסדרה, והיא מורכבת מחמש הרצאות סך הכל הסדרה, שהיא אחת מיועדת לקהל הרחב, במסגרת התוכנית לשירות משמעותי בצהל, אז אני עושה אותה גם בבתי הספר התיכון וגם בפני חיילי צהל, ועוד שתי הרצאות שהן באותו רעיון, רק שהמסרים שלהם הם אחרים. ההרצאה הראשונה נקראת להצליח להיכשל ולהישאר בן אדם. ההרצאה השנייה בסדרה נקראת מרגל אחד למאה, התמודדות עם כישלונות. בסופו של דבר אנחנו נכשלים לא מעט וצריך להתמודד. צריך לדעת איך להתמודד. לא פשוט, אבל אפשר להתמודד. כי אם אני עשיתי את זה, כנראה שגם אחרים יכולים לעשות את זה. ההרצאה השלישית נקראת להפוך מחבל למרגל, אומנות השכנוע. בסוף שכנענו אנשים לעשות דברים ממש על גבול הדמיון. וההרצאה הכי 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 שנכתבה ממש לאחרונה, נקראת הפילגש הערבייה שהצילה את חיי. סיפור אמיתי על נשים מדהימות מארבעה סוגים למעשה. אני הייתי פריבילג, והיו לי שלוש נשים שהיו מקורות מודיעיניות.
אז רגע, אתה רוצה שנרחיב קודם על ההרצאה הזאת? זה באמת הרצאה עם שם מפוצץ, תשמע, פילגש,
כן,
שהצילה
כן.
את חיי.
אז אני יכול להרחיב. כן. קודם כל מדובר בסיפור אמיתי. הפילגש מן הסתם הייתה פילגש של מחבל, שמסיבותיו שלו, ואני לא ארוס לצופים את הנאה לשמוע את ההרצאה, אבל מסיבותיו שלו שלח אותה להזהיר אותי, שרוצים להרוג אותי.
הוא שלח אותה?
הוא שלח אותה, אותו מחבל שישב באחת מהמדינות ערב, שלח אותה להזהיר אותי שאני לא אלך לפגישה מסוימת, כי אם אני אלך יהרגו אותי. והיא הזהירה אותי, ובזכותה אני פה. ממש ככה. הסיפור הוא הרבה יותר מורכב והרבה יותר מסובך, אבל כן, זה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה על אישה נפלאה שאני גייסתי בזכות זה שבעלה פשוט לא נתן לה את הכבוד שמגיע לה. ממש ככה, הכבוד ברמה האישית, לא בכבוד ה... וזה סיפור מצחיק שלעצמו. ואני הייתי פריבילג, בדרך כלל אין הרבה
נשים. אין נשים, אין נכון?
הרבה, כמעט ואין, יש מעט מאוד בגלל התרבות. אישה לא הולכת לבד לבית קפה, היא בטח לא באה לרעיון ברדיו לבד.
אישה ממוצא ערבי.
כן, כן, אני מדבר על החברה הפלסטינית שאיתה
לא
עבדתי.
ממוצא ערבית, הם לא עושות את זה.
אני הייתי פריבילג, לי היו שלוש נשים.
שלוש מקורות.
שלוש נשים שהיו למעשה מקורות מודיעינים, ואני לקחתי איתם מסיפורים שלהם, הוספתי לזה עוד שלוש קבוצות של נשים, עוד שתי קבוצות מדהימות, שזה הנשים בשבק, כי תמיד שואלים אותי, יש נשים בשבק, באיזה תפקידים? אז אני מספר על הנשים שעבדו איתי, נשים מדהימות,
בחלקן... אז יש נשים בשבק.
מה זה יש? יש בכל התפקידים, בכל הדרגות, בכל הרמות, וחלקן לא נופלות, בעדינות אני אומר, לא נופלות ברמה המקצועית וביכולות מעמיתיהם הגברים, ולא פחות חשוב, בהרצאה הזאת, בסופה, אני מספר על הגיבורים האמיתיים של הסיפור שלי, שזה אשתי והילדים שלי.
שזה תמיד הגיבור.
אז אשתי תמיד אומרת שהיו לנו חיים סבירים, אבל לא נורמליים. ואני בהרצאה מספר מה זה אומר חיים סבירים, אבל לא נורמליים. אני מספר קצת אנקדוטות מהחיי הזוגיות שלנו. ההרצאה זוכה להמון המון הצלחה, למרות שהיא עוררה קצת שערה בתקשורת בגלל השם שלה. לא אהבו את העובדה שהרשיתי לעצמי לומר פילגש ערבייה שהצילה את חיי. היא הייתה שערה בכוס מים, שבסופו של דבר עשתה לי פרסום מצוין, כי את יודעת, לא חשוב מה כותבים, העיקר שמעייתים את השם נכון. זה הקפיץ לי מאוד מאוד את הפרסום של ההרצאה הזאת, והיא זוכה להמון המון הצלחה, אבל בעיקר היא זוכה לפרגון ומשובים מדהימים של נשים, בעיקר, לא רק, אבל של נשים, שאני מצליח לגעת להם במקומות הכי 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 מעצימים ומסבירים עד כמה יש יכולות שיש לאישה ואין לגברים.
זאת אומרת, אתה אומר שאפילו יותר מגבר.
בחלק מהמקרים, חד משמעית.
תן לי דוגמה.
אינטליגנציה רגשית, יכולת לקרוא סיטואציות, יכולת לבחור מלחמות, איפה נלחמים, איפה לא. סתם לדוגמה, עם הבחורים, עם הבעל, שלמעשה היה בטוח שלכל אורך הדרך היא לא יודעת שום דבר, והוא כל הזמן אמר לי, הסתומה, הסתומה. ובסוף, כשאתה שם אותם אחד מול השני, ואתה שואל, מי באמת הסתום בסיפור? הוא. בענק הוא.
אז באמת נשים זה ידוע, וכשזה בא מגבר זה עוד יותר משמח. אנחנו דיברנו אתמול, עכשיו, מה ההבדל בין חוקר לרכז? זאת אומרת שרכז הוא בשטח, חוקר הוא במשרדים?
לא, חוקר גם יוצא לשטח, אבל קודם כל ההבדל המרכזי הוא ההגדרה. חוקר בסופו של דבר יושב בתוך משרד חקירות בדרך כלל, הוא גם יוצא לשטח אם צריך, אבל בעיקרון הוא יושב בתוך מתקן חקירות, כמו במשטרה שאת מכירה, והוא מקבל אליו נחקרים שנאשמים בפיגועים, בפעילות כזאת או אחרת, והוא אמור, במקרה שלנו, לקבל מהם את החומר, את ההודעות, או את החומר המודיעיני שהוא יכול להוציא. רכז למעשה הוא מפעיל מקורות, הוא אחראי על שטח גיאוגרפי, זה יכול להיות כמה שכונות באותה עיר, זה יכול להיות כמה כפרים באותה גזרה, והוא מבחינת שירות הביטחון הכללי אחראי להבאת כל המודיעין היומינטי, כל המודיעין האנושי שיכול להביא באמצעות גיוס והפעלה של מקורות. זה שני מקצועות שונים, אומנם משתמשים בשפה הערבית במקרה שלנו, כי זה הכלי המרכזי, אבל ההכשרות הן שונות, המקצועות הן שונים, אבל אנחנו אנשים מאוד דומים, בגלל זה גם החיבור הכל כך טוב בינינו ברמה החברית.
אז תראה, עולם האנשי הצללים הוא באמת עולם מרתק. יצאו לאחרונה סרטים, יש לנו את פאודה, ופאודה עכשיו יצא בעונה חדשה, ויש את הנסיך הירוק. תמיד בסדרות האלה אנחנו רואים שאנשי המודיעין הם מורדים. תמיד הם לא עובדים לפי הספר, והם ככה בסוף יוצאים ככה טוב, ומצילים את העולם. גם במציאות זה כך?
אז האמת היא שנגעת ככה בנקודה שבחרתי להתייחס אליה אפילו בכתבה ענקית שעשתה עליי סמדר פרי בידיעות אחרונות במוסף של סוף שבוע, כי זאת שאלה שגם עלתה שם, ואני מצוטט שם, ואני אגיד את זה גם פה. זה בדיוק ההפך.
ההפך.
אנחנו גוף בדיוק ההפך. אנחנו גוף ממושמע, ואנחנו גוף מקצוען. אני יודע להגיד לך שאני יכולתי, הרשיתי לעצמי להגיש ערעור על כל החלטה. מותר לי להגיש ערעור, מותר לי לא לקבל את הדעה, ומותר לי לחלוק עליה. אבל once התקבלה החלטה על בעל האחריות, מבצעים אותה כלשונה, גם אם אתה לא מסכים איתה. מבצעים אותה כלשונה. אני לא רוצה לדמיין מה קורה בארגון היררכי, שמישהו מחליט שהוא, זה בדיוק כמו בסרטים, אותו רכז החליט שהוא פועל בניגוד להנחיות, זה אף פעם לא נגמר טוב. אני מבין את הצורך, זה מביא רייטינג, זה הוליווד, זה לא באמת עולה בחיי אדם.
זה סרט.
זה סרט, מותר לבמאי להשתולל. במציאות זה רחוק מכך. אנחנו גוף ממושמע, אנחנו גוף שלא צריך למרוד. בסופו של דבר אתה יכול להשמיע את דעתך עד ראש השב"כ אם צריך. ואני יודע להגיד לך שאנשים עושים את זה כשהם מאמינים שצריך להילחם על משהו. אבל אני לא מכיר את העבודה בניגוד לנהלים באופן מכוון כדי להיות גיבור. אני פשוט לא מכיר את זה.
זה לא כך. בוא נדבר קצת על תאריך הלידה שלך נומרולוגית. אני יכולה לומר שיום הלידה הוא מייצג תכונות אופי, כישרונות, יחס האדם מול החברה. אצלך יש לך קריזמה עצומה, אינטליגנציה, יכולת לתת עצות מועילות. אני בטוחה שהרבה אנשים מקבלים עצות ממך ואתה עוזר להם. עשייה למען הכלל והתנדבות מרימה אותך לגבעים, וספר תכף אם אתה עושה את זה. והכי חשוב, יש לך יכולת העברת מסר ודיבור בצורה בלתי רגילה. גם בייעוד שלך, העברת המסר זה חלק ממה שנולדת ובאת אליו. אז ההרצאות זה באמת מקום שאתה מיישם את, מה, את הכלים ואת היכולות שניתנו לך. מה אתה אומר על זה?
אז בתוך ההרצאות, קודם כל אני מסכים, אני גיליתי את המתנה הזאת די, אני גיליתי את המתנה הזאת די במקרה, אבל אני מסכים, אני אומר את זה בצניעות, אני מסכים שאני יכול להעביר את המסר, וכשנגעת בעניין של ההתנדבות ובעניין של הכלל, אז אני חייב להזכיר שיש אליי עשרות של פניות מדי חודש לעשות הרצאות בהתנדבות, ואת יודעת, זה בור ללא תחתית,
נכון,
אפשר
נכון.
לעשות את זה במאות מקומות. ואני החלטתי שאת ההתנדבות שלי אני בוחר, ואני בחרתי לעשות את ההתנדבות שלי בעמותה מדהימה, שנקראת שלובות חיבור חדש לחיים.
ספר.
זו עמותה של נשים שמתמודדות ומחלימות מסרטן. עמותה שהקימה שרון איתן הנהדרת, ולמעשה חולשת היום, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה במספרה, אבל ב-14 סניפים ברחבי הארץ, של נשים שמתמודדות ומחלימות מסרטן ונפגשות ביחד אחת לשבוע, לפעילויות מדהימות, ואני סוחב איתי את כל המרצים שאני חונך להרצות לקבוצות האלה. ואם מישהו לא ירצה בשלובות, הוא לא מבין מה זה אהבת חינם. הוא פשוט לא מבין. זה נשים מחבקות ומפרגנות. וואו, אתה יוצא מההרצאה כזאת, זה אני טוען שזו הטעינה השבועית שלי. אני יוצא מההרצאה הזאת שאני מוטען 100% ורץ להרצאות אחרות, שבחלקן אין פרנסה ובחלקן אין חיילים, בתי ספר, במגמות לערבית, בתוכנית משמעותית, בתוכנית לשירות משמעותי בצהל. אני רואה אלפי בני נוער בשנה, אבל זה המסר.
נהדר.
אז כן, זה...
נכון. אז אתה ממלא את הייעוד שלך כפי שקיבלת אותו. התחלת לדבר על המשפחה, ואני רוצה באמת לדבר על משפחה, זוגיות, ילדים. לשרת במקצוע כזה, יש לזה מחירים.
קודם כל נכון, יש לזה מחירים לא פשוטים. כמו שאמרתי קודם, אשתי אמרה שיש לנו חיים סבירים אבל לא נורמליים. מצד שני, אני באמת באמת ובתמים חושב שהם הגיבורים האמיתיים, כי מהרגע הראשון של הקריירה שלי, אשתי למעשה הבינה שהיא לבד. היא הבינה שמה שהיא לא תעשה פשוט לא יהיה.
אז זאת אומרת, אם היא לא תטפל ואם היא לא תעשה...
אני לא הייתי שם, לא באספות הורים ולא במסיבות, ולפעמים הגעתי, אבל זה היה ממש לפעמים, ועד הרגע האחרון אתה אף פעם לא יודע אם אתה תגיע או לא תגיע. והמחיר הוא מחיר לא פשוט מצד אחד. מצד שני, אני חושב שאפשר לשלב חיי זוגיות בריאים, ואפשר לגדל משפחה בריאה, אם אתה מודע לזה, אם אתה מבין... שאתה הצד החלש, שאתה הצד שכל הזמן צריך לדאוג שהברומטר שלך הוא מספיק רגיש, שאתה יודע איפה לוחצים ואיפה לא. ואני חושב שהילדים שלי הם ההוכחה הכי הכי מדעית שיש לאיכות על חשבון כמות. כי אבא כמעט אף פעם לא היה. אבל כשאני רואה את שלושתם היום, ואני מסתכל על כל אחד והפרשים ביניהם, הם גדולים, אז כשאני מסתכל על עמית, הבן שלי, יש לי את עמית שהוא בן 25, השתחרר משירות קרבי בגולני, לומד היום ביטוח, עושה חיל עם חבר, משהו משהו, גאווה אמיתית. אני מסתכל על אחי, על תומר, הבן האמצעי שלי. איך לא? טירון בגולני, בגדוד 12, באותו גדוד שעמית היה. עושה חיל, התבגר לי בשבועיים, נהיה אחלה גבר שבעולם. אני מסתכל על אלעד שהוא בן 13.
יש לך גם את 13.
כן, אז יש לו יכולת לימוד מדהימה, הוא אוטודידקט מטורף. אני מסתכל על שלושתם ואני אומר לעצמי, נכון, לא הייתי שם הרבה, אבל כנראה שבמעט שהייתי, ובהרבה הרבה הרבה אימא שהייתה שם,
זאת כנראה הנקודה.
במבחן התוצאה, כן, במבחן התוצאה, אנחנו לא באחוזים שווים, אני לא מתיימר.
נכון.
אבל במבחן התוצאה הצלחנו, ועל זה גאוותי.
ושפו לרעייתך.
גדול.
איך קוראים לה?
רונית.
רונית, נזכיר אותה. כן,
כן. אשתי רונית, שפו גדול. שפו ו... נגע שלושה בנים, לא פשוט.
כן, כן, לא פשוט. והייתה גם בשבילך שם.
לגמרי, תמיד.
אני רוצה לשאול שאלה שמעניינת אותי. האם הבנות זוג הן שותפות סוד? הן יודעות, הן מודעות לפעילות? או ש... אז זה מותר, זה אסור, אנחנו נחשפים, אתה יודע, לראש הממשלה שאשתו יושבת שם בקורסה ומאזינה, איך זה בעולם שלה?
אז אני אחלק את התשובה לשני חלקים. כשאני הגעתי לשבק, האישה לא הייתה שותפת סוד. היא לא ממש ידעה שום דבר, היא לא הייתה חלק מהתהליך, כל מה שהיא ידעה, מה שאני סיפרתי לה.
כן.
אם בכלל. עם השנים, השירות הבין, לשמחתי הרבה אני אומר, הוא הבין שהאישה היא חלק בלתי נפרד. ולכן בחלק גדול מהמקרים הוא מתיר לאנשים לשתף את האישה כמעט בכל מה שמעניין אותה לדעת. אשתי הייתה מדהימה, לא עניין אותה. היא ביקשה לא לדעת. היא ביקשה לא לשאול, כן, היא לא רצתה לשאול שאלות. ובסופו של דבר, בדיעבד, זה לא כי זה לא עניין אותה, כי היא לא רצתה להיכנס לחששות ולדאגות. מה שלא יודעים לא כואב. היא ביקשה ממני רק בקשה אחת, אל תיקח סיכונים שלא צריך. בדיעבד, זו הייתה החלטה גאונית. כי זה השאיר מחוץ לבית את כל ההתלבטויות ואת כל הכעסים ואת כל התסכולים שהעבודה כזאת מייצרת. זה השאיר מחוץ לבית, היא לא הייתה שותפה. איתה לא דיברתי עבודה. כל הדברים אחרים חוץ מהעבודה. ובדיעבד זו הייתה החלטה אדירה. אני ממליץ לכולם. כל אחד, כמובן, בהתאם לרמה שאת אשתו זה מעניין, אשתי לא עניין. זה לא עניין. אשתי בדאגה לא להתעניין, לא לשאול, לא לחפור.
היא הבינה שיש מחיר לידיעה.
היא לא רצתה לשלם את המחיר של הידיעה, ובדיעבד אני חושב שזאת הדרך הנכונה, למרות שטכנית יכולתי לספר לה. השירות מבין שבחלק גדול מהמקרים האישה היא שותפה, אתה ישן לידה בלילה, אתה לא יכול לשקר לה, להגיד לה, זה לא היה.
ולפעמים זה גם לפרוק קצת, לספר לאישה, זה קצת ככה שאתה מרגיש.
האמת היא שלפחות אצלי לא היה צורך לפרוק, כי הסביבה הקרובה שלי, החברים שלי, זה היו האנשים שעבדו איתי. אז איתם תמיד, זה היו החברים שלי, אז כשנפגשים, נפגשים עם החברים והבנות זוג שלהם.
כן.
אז יוצא מצב אבסורדי שאנחנו מדברים החברים על עבודה, ואנשים מדברות על דברים אחרים. אף פעם אין דיאלוג בין שני הצדדים. אבל מאז שהשתחררתי, אז מן הסתם חברתי לקבוצות אחרות, אני מטייל בג'יפ היום, ויש אנשים אחרים שלא קשורים לעבודה, אז פתאום העיניים נפקחות שיש דברים חוץ מהשבק, יש חיים שלמים. כן, אבל האישה היא חלק בלתי נפרד, כן.
יפה, זה חשוב, ואני חושבת שהשבק לקח החלטה נכונה.
לגמרי.
מהבחינה הזאת. שנה אישית, שנה אישית בנומרולוגיה, יש שנים אישיות לאדם. כל 9 שנים יש מחזוריות של מתחילים, מסיימים. בדקתי את השנים האישיות שלך, ומצאתי שאתה בשנתיים של התחלות חדשות. בשנתיים שכל דבר שתעשה בשנים האלה, ייקח אותך וימשיך ל9 שנים הקרובות. אני מאמינה שאתה מרגיש את התשוקה הזאת אצלך בוערת, ואני יכולה לומר שזה גם מדבר על ניהול ועצמאות. יש משהו ברוח הזה?
אז יש לי שני פרויקטים שהם בעיניי מדהימים, עם שני שותפים. יש לי פרויקט אחד שנקרא פתאום קם אדם.
אני לא שמעתי, אז כן, אתה מחדש לי.
אני עושה את זה בשותפות עם מנהלת בית ספר של חינוך מיוחד, בשם צביה אלפינגר אלמליח. שהייתה מראש מנהל חינוך ומנהלת בית ספר ומורה ופרפורמרית מדהימה. ואנחנו בנינו ביחד סדנת מנהיגות, שנקראת פתאום קם אדם. וזה פרויקט, לדעתי, אחד הדברים היפים שעשיתי. ואנחנו ממש בעיצומו של ההשקה של הפרויקט הזה. והשותף השני שלי...
מה הפרויקט?
הפרויקט הוא למעשה לעשות סדנאות לצוותי הוראה, להנהלות בחירות, לאנשים שממחר בבוקר רוצים לקום אחרת במקום העבודה שלהם, מה צריך לעשות, איך נוגעים בדברים הקטנים שבסוף משנים סדרי עולם. תזכרי שבסופו של דבר בעבודה שלי מחוץ לשבק, כלומר לא כשניהלתי עובדים, אלא כשהפעלתי מקורות, כל המנהיגות והסמכות שלי היא באה מ... מיכולת האישית שלי. אני לא הייתי מנהל של אף אחד, של אף מקור, ולא הייתי... הוא עשה את זה כי היה לנו קשר אישי. ובסופו של דבר, זה נקרא מנהיגות ללא סמכות. ובהרצאות שלה, בסדנה שלנו, אנחנו פשוט נותנים כלים איך מפתחים מנהיגות ללא סמכות. וזה פרויקט אחד שאנחנו ממש בימים אלה משיקים אותו ויצא לפרסום. והפרויקט השני, שבעיניי הוא לא פחות חשוב, אני הכרתי בחור מדהים בשם איתן גדג', בחור שהיה בחיי פשע. נרקומן וסוחר סמים, שבגיל 17 נתפס על חם במהלך עסקת סמים, והיה אמור להיכנס לכלא. וקצינת המבחן שהאמינה בו, הציעה לו ללכת למכינה קדם צבאית. הוא התלבט והתחבט והלך למכינה קדם צבאית. והיתר היסטוריה. הוא גמר טירונות בהצטיינות, קורס קצינים, קורס מפקדים, קורס קצינים, וסיים עכשיו שירות כמפקד סיירת הנחל.
וואו.
ואנחנו עושים ביחד סדנה שנקראת הכל אפשרי. והוא מרצה גם בפני עצמו מדהים, הוא מספר את הסיפור שלו, אי אפשר לעמוד בפניו, אנחנו עושים גם פרויקט ביחד, שאנחנו מריצים אותו עכשיו ממש בימים אלה את הפרויקט, ואלה שני הפרויקטים שהם פרויקטי הדגל שלי מעבר להרצאות.
אז אתה, לא דיברנו על זה.
נכון.
אבל אתה רואה, הנומרולוגיה מדברת.
והפרויקט השלישי, שהוא ככה יותר בקטנה, אני משתדל לתת לו נתח פחות משמעותי, אני חונך מרצים. בסופו של דבר יש אליי המון המון פניות בגלל הפריצה המאוד מאוד גדולה שעשיתי בשנה וחמישה חודשים האלה, ואני נהנה לתרום מהידע, מהניסיון, מההיכרות, מהקשרים. אני פשוט חונך כרגע 9 מרצים שנמצאים בתחילת הדרך. נותן לי המון סיפוק, המון ידע, המון היכרות, המון קשרים.
תשמע, ארז, אתה חסון בעשייה. ככה לסיום, איך אתה רואה את המצב של המדינה שלנו? מה אתה אומר?
תראה, האמת שאני משתדל לא לעסוק בפוליטיקה, כי זה מאוד מצער
אני
אותי.
אני לא מדברת על הפוליטיקה,
זה מאוד מצער אותי. מה שקורה מאוד מצער אותי. אני גדלתי בבית שהמדינה הייתה תמיד מקום ראשון, וכמו שאמרתי לך, אבא חזר לצבא, והיה כל השנים איש צבא קבע, והוא השתחרר בראשון ליוני 1982, ובחמישה ביוני הוא התגייס למילואים, והיה 265 יום בהתנדבות במלחמת שלום הגליל. הוא היה 5 ימים אזרח. ואתה מסתכל היום ימינה שמאלה, אתה אומר לעצמך, וואו, איפה הציונות, איפה אהבת המולדת, איפה סדרי העדיפויות? לא רק ברמה הפוליטית, בכלל במדינה, בחברה הישראלית, בסובלנות, בשיח, ברשתות החברתיות, אני מודה ומתוודא שזה מדאיג אותי. מצד שני, אני חייב לומר לך, שאני פוגש אלפי בני נוער, ויש לנו נוער נהדר, נהדר. כל הזמן אמרו לי, תראה, הם לא יודעים לדבר, הם כל היום בטלפון. נעמי, אני אומר לך, אני פוגש אלפי בני נוער. הם יותר חכמים מאיתנו. הם יותר סקרנים מאיתנו. הם יודעים מה הם רוצים, הם לא פריירים, אין נאמנות עיוורת. הם שואלים שאלות. ואני פוגש אותם באלפים, ואני אומר לעצמי, הם העתיד שלנו.
נכון.
אם הם העתיד שלנו, כנראה שעדיין יש לנו פה עתיד. אני אומר את זה באמת בנימה אופטימית, כי אני פוגש אותם באלפים, ואני חייב להודות שזה, לפחות זה הרגיע אותי.
נכון. תראה, אני חושבת שיש לך עשייה מדהימה, לא פחות מהעשייה שלך בשבק. אני נהניתי לראיין אותך. איך אתה מסכם את החוויה?
וואו, היה לי כיף קודם כל. זה קצת מביך אותי, כי אני מדבר על עצמי, ואני פחות רגיל לדבר על עצמי. אבל אני חושב שחשוב שיכירו את זה, וחשוב שידעו. מבחינתי השליחות באמת להגיע לצבא ולנוער היא משהו שבוער בי. המעמד קצת מביך אותי, אבל את יודעת, הרבה דברים התרגלתי מאז שפרשתי. חלק מזה זה תקשורת ורעיונות ועיתונות וכו'. אני אתגבר על זה.
אתה עושה את זה מצוין.
אבל היה נהדר, נורא נהניתי.
יופי. אז ארז חסון, שמחתי מאוד לארח אותך. תמשיך בעשייה שלך. מאזינות ומאזינים, תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, שליווה אותי היום במסירות. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שמלווה אותי בכל התוכניות, בלעדיך, משה, לא הייתי עושה את זה. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. אני נעמי חייקה, נהיה כאן בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה.
מתי יבוא היום שיגמר? נדע על כל מה שהיה מתי יבוא היום שתישאר רק אהבה בינינו וכמו ילד לא יכול עוד לחכות לקבל את השכינה באור פניך והלב כמה חזק שעוד יהיה בוכה תפילותיך תאיר אותי באור פושט ידם חיכה רק שתופיע קם באור גדול כל יכול הנשמה בוכה עוד לא לחזור אליך לפני שנתקן ונתחבר לאור מתי יבוא היום שנתעורר כמו זעקה בשעת הנעילה מתי יבוא הבית השלישי כתר לראשנו וכמו מים שזורמים בנהרות דמעותי הפכו לגשם בשדותיך הלב עקשן לא מוכן להתראות תמיד רוצה אליך תאיר אותי באור גדול אור גדול אם הגעת עד לכאן הזמן הגיע הלב פושט ידם חיכה רק שתופיע ואני פיסה אחת של אור שלא יודע לאן ובחושך קצת מדעדה ושואל היקר תן לי סימן משהו ברור עם חותם שייתן לי בי שאני פוסע בשבילך אני אור קטן ואתה אור גדול אם הגעת עד לך לזמן הגיע הלב פושט ידיו ביקר עד שתופיע אור גדול כל יכול שמה בוכה עוד לא לחזור אליך לפני שנתקן ונתחבר לאור מתי יבוא היום שיגמר ולא נדע על כל מה שהיה
בסך הכל בשביל מה